שמנו כעת שבת, סמוך ונראה, סמוך ממש לכותל המערבי, להר הבית, למקום המקדש. לעמוד במקום הזה, הרגשות מעובבים. מצד אחד, הרבה דורות לא זכו לעמוד כאן. אפילו כאן, הרבה דורות לא זכו לבכות על יד אבני הכותל. ואנחנו זוכים. אנחנו זכינו וזוכים לעמוד כאן על יד הר הבית, על יד הכותל המערבי, לבקש ולהתחנן על בניין בית המקדש. אבל מצד שני, דווקא עמידה כאן סמוך וכל כך למקום הר הבית, והראייה של המקום החרב, ושזרים ילכו בו יותר גרועים משועלים, הכאב הוא מוחשי, הוא לא מופשט, הוא לא מרחוק. אנחנו רואים בעינינו את החורבן, רואים בעינינו את החיסרון הנורא של בית המקדש. האדרת שהיה רבה של ירושלים, בכל פעם שהיה רואה את הר הבית היו עיניו זולקות דמעות. מבלי הפוגות הוא לא יכול היה להפסיק לבכות, וזה עשה אותו חולה. ואמרו לו שאסור לו לגור במקום כל כך קרוב שעיניו יוכלו לראות את מקום הר הבית מביתו. הוא היה חי את התחושה, את הצמאון, את החשק, את הרצון לבניין בית המקדש ואת הכאב על החורבן. כן, הרגשות הם מעורבבים. מצד אחד, הצער הגדול מאוד, ומצד שני, בכל זאת התחושה שאנחנו מתחילים להתקרב. שנפרצו כמה חומות כבר, החומה שסגרה לארץ ישראל ושלא אפשרה ליהודים לבוא לארץ ישראל, היא נפרצה. החומה שהייתה בין ירושלים העתיקה, במשך 19 שנים, לבין המקום שהייתה מדינת ישראל, נפרצה. עכשיו אנחנו ברוך השם עומדים כאן בעיר העתיקה על יד מקום בית מקדשנו. אז הכאב מלווה בתקוות ובציפיות, ויש קצת המתקה של הכאב, אבל החריפות של הראייה היא מיוחדת שלא הייתה בדורות הקודמים. אנחנו נמצאים בין המצרים, שבוע שחל בו, ואנחנו נמצאים במציאות של מלחמה. מלחמה בצפון, מלחמה בדרום, קוראים לזה מלחמה טרור, וזה לא כך. מלחמה בינינו לבין כל הסובבים אותנו, המבקשים שלא נהיה כאן, שלא נהיה כאן במקום הר הבית. מלחמה דתית, מלחמה אמונית, והמלחמה היא נגד ריבונו של עולם. ואנחנו יודעים שאת ריבונו של עולם לא ינצחו, ועל כן אנחנו מלאים ביטחון, ביטחון גדול בריבונו של עולם, בגאולתנו העומדת להיות. אנחנו מתפללים ומתחננים לריבונו של עולם שזה יהיה קרוב, שתהיה מהר ושתהיה ברחמים. קראנו השבת את פרשת דברים, התחלת ספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אלה הדברים מדגישים חכמינו זיכרונם לברכה בכל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים. איפה שנאמר ואלה, מוסיף על הראשונים. אלה הדברים, הדברים באי הידיעה, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. המדרש אומר שיהושע בן נון היה קבוע בעסקו בספר דברים. אומר המדרש, דאמר רבי שמעון בר יוחאי, ספר משנה תורה היה סגנון יהושע. בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא עליו, מצאו יושב וספר משנה תורה בידו. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע, חזק יהושע, אמץ יהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. ספר התורה הזה, משנה תורה. ויהושע, עם הספר הזה, נטלו והראה אותו לגלגל חמה, אמר לו, כשם שלא דוממתי מזה, אף אתה דום מלפניי. כשיהושע אמר, שמש בגבעון דום, מיד וידום השמש, וירח עמד. הוא אמר לו, יהושע אמר לשמש, עבדה בישה, לאו זבינה דאבת, אתה עבד, אתה לא עבד רע, אתה לא עבדו של אבא, של אבא הוא מתכוון של יוסף, שיוסף הוא החלם חלום, הנה השמש והירח, הכוכבים משתחווים לי. משתחווים לי, זאת אומרת הם עבדים שלו, השמש והירח. אז הוא אמר, אתה לא העבד של אבא שלי, של יוסף, אתה חייב לשמוע בקולי. ואכן השמש, שמש וידום השמש וירח עמד וכו'. כן, יהושע, זה הספר הזה, ספר משנה תורה, הוא היה הספר שכביכול יהושע עסק בו, כי זה ספר ההכנה, ההדרכה לכניסה לארץ ישראל, וזה התפקיד של יהושע, להכניס את בני ישראל לארץ ישראל. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אור החיים אומר, אלה הדברים, דברים מיוחדים, בגלל שהמדבר אותם היה מיוחד, משה רבינו, והשומעים היו מיוחדים, כל ישראל. וכל ישראל, הכוונה לא רק כל ישראל שבאותו הדור, אלא כל ישראל לכל הדורות. שתי המעלות, גם משה, אשר דיבר משה, וגם השומעים כל ישראל. כשמדברים על כל ישראל, בישראל יש מדרגות מדרגות. יש חכמים, יש אנשים בינוניים, יש אנשים פשוטים. נדבר באופן כזה שכל ישראל יבינו שזה יהיה מתאים לכל אחד ואחד מישראל. הרי יש גישות שונות, אופעים שונים, חפצים לשמוע דברים שונים. יש אנשים אוהבים לשמוע דברי מוסר פשוטים, יש אנשים אוהבים לשמוע פלפולים, יש אנשים מברקות, יש כל מיני סגנונות, סגנונות של שמיעה. אם הוא ישמיע דברים, דברי חסידות, הליטאים לא יבינו, לא, מה זה מעניין. ישמיע דברי פלפול, עיון, העמקה, חסידים יגידו, מה זה, על מה אתה מדבר? אנשים הפשוטים רוצים לשמוע צברי אגדה, אנשים המעיינים רוצים לשמוע דברים עמוקים. איך מדברים לכל ישראל? באמת, כל אחד צריך לחנך את עצמו, האנשים החכמים במיוחד כמובן, צריכים לחנך את עצמם, שכל דבר שהם שומעים, הם שומעים ולומדים מזה. גם דברים פשוטים שלכאורה אין בהם חידוש, אבל אדם חכם יודע למצוא בזה את הנקודה הפנימית. מה ידבר האל? מה ריבונו של עולם מדבר מתוך הדברים הללו? אפילו בדברי חול. כשאדם שומע דברי חול, כל דבר שאדם נפגש, צריך לדעת, ריבונו של עולם נמצא בכל מקום. בכל שיחה, בכל מפגש, תמיד ריבונו של עולם מלמד אותו איזה לימוד. הוא צריך לראות, לשמוע את דבר השם בכל דבר. ואם אדם מפתח בו את ההתבוננות הזאת, כל מה שהוא שומע, אם זה יהיה דברים פשוטים, דברים עמוקים, דברים בסגנון מוסרי, דברים בסגנון חסידי, באיזה סגנון שהוא, הוא יודע למצוא בתוך זה את התוכן היותר פנימי, את התוכן היותר עמוק. הדברים האלה אומר אור המאיר מהתלמידים של המגיד ממזריץ, והוא מספר שפעם אחת ישבו אצל המגיד ממזריץ', היה ציבור מאוד גדול, מגוון מאוד, חסידים פשוטים ואנשים המעמיקים גדולים, ומחכים לשמוע את דברים של המגיד. והמגיד מתבונן בציבור ורואה שהציבור מאוד מאוד מגוון, ואז הוא אמר, משל למה הדבר דומה? למי שיש לו אישה ילדה ואישה זקנה. הילדה מוציאה את כל השערות הלבנות שלו מהראש, שהוא יראה צעיר, והזקנה מוציאה את כל השערות הלבנות ונשאר קרח מכאן ומכאן. וכך, אם הוא ידבר דברים למבוגרים, לאנשים העמיקים, אנשים הפשוטים יגידו, מה יש כאן? ידבר דברים פשוטים, אנשים המעמיקים, לא ימצאו עניין, זה לא ימצא עניין בזה, וזה לא ימצא עניין בזה. אז הוא אמר, התורה ניתנה אש שחורה, אש לבנה על גבי אש שחורה. ככה התורה ניתנה, שתי אישים, יש אש שחורה ואש לבנה. אש שחורה היא בעצם משמעותה זה בחינה של עירה, אש לבנה בחינה של אהבה. כלומר התורה ניתנה באופן כזה, יש כאלה שהתורה מדריכה אותם, הם צריכים את הדרכת התורה, אנשים המתחילים בעבודת השם, אנשים שלא התעלו עדיין למדרגות גבוהות בעבודת השם, הם צריכים את העירה, את מידת העירה, לירם את השם ולקיים את כל מצוותיו. אנשים שהתעלו למדרגה יותר גבוהה, מדרגה של אהבה, הם עובדים את השם מאהבה, מחפץ לב, לא מפחד מהעונש, אלא מחפץ פנימי לעשות את רצון ריבונו של עולם. והתורה, ריבונו שלם נתן את התורה, יש שחורה, יש לבנה, מתאים ביחד להכל. משה רבינו מדבר אל כל ישראל, וכל אחד ואחד שומע את מה שהוא צריך לשמוע, הוא מבין את מה שהוא צריך להבין. וזה הגדולה של משה רבינו, היכול לדבר אל כל ישראל בבת אחת. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. מה הציווי הראשון בפרשה? ציווי לבוא לארץ ישראל. שם אלוקינו בר אלינו בחורי ולמור, רב לכם שבט בער הזה, פנו ושאו לכם ובואו הר האמורי ולכל שכיניו, בערבה, בער, בשפילה, בנגב, בחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול נהר פרת. ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. ראה, נתתי לפניכם את הארץ. הציווי הוא להיכנס לארץ ישראל. והמובן שנתתי לפניכם את הארץ, יש לזה מובן פשטי כמובן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל, הקרקע הזאת, הקילומטרים הללו של כל ארץ ישראל, עם הגבולות שכאן הוזכרו, אבל יש גם תוכן פנימי לנתינה הזאת. הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל את ארץ ישראל, מפני שארץ ישראל יש לה מהות רוחנית מיוחדת במינה. ארץ ישראל היא ארץ אלוקית, ויש ייעוד לעם ישראל, וכניסתו לארץ ישראל זה כניסה בעלת תוכן. נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ. וישראל קצת צריכים זירוז לזה, כי האתגר לעבוד את ריבונו של עולם, האתגר שהקדוש ברוך הוא מטיל על עם ישראל, האתגר של כיבוש הארץ, כביכול, אבל כיבוש הארץ בכל המובנים של הכיבוש. זאת אומרת, לא רק במובן הזה של כיבוש מפני הגויים העומדים בפנינו, אלא כיבוש המגמה שהארץ נושאת בתוכה. זה אתגר קשה, זה אתגר גדול. צריך בשביל זה זירוז גדול. והקדוש ברוך הוא אומר, נתתי כבר, בלשון עבר, הדברים נתונים לכם. אתם יכולים להתמודד עם זה, אתם יכולים לנצח את זה. ולישראל יש חששות. והסיפור ממשיך, התורה ממשיכה, משה רבינו אומר, וישראל חוששים. הם אומרים, נשלחה מרגלים. ומשה רבינו אומר, לא, אל תראו, ואל תרצו מפניהם. גם אחרי שהמרגלים באים לארץ ישראל ורואים את כל הקשיים בארץ ישראל, אומר משה רבינו, לא לפחד, הקדוש ברוך הוא נתן לכם את הארץ הזאת. רש"י מפרש שאילו היו נכנסים בלי מלחמה בכלל, היו הגויים בורחים מפניהם. ישראל מתיירים, והפירוש הוא שמתיירים לא רק מפני הענקים ומפני הקשיים המלחמתיים, אלא ישראל מתיירים מהתפקיד הגדול, מהמגמה הגדולה, מהכיבוש עם כל המשמעויות שלו. וגם על זה באה התשובה האלוקית, לא לירא, לא לפחד. עבודת השם היא עבודה שדורשת כוחות גדולים מאוד. זה עבודה שדורשת מאדם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. אבל אתם מתאימים לזה. נתתי לפניכם את הארץ. כלומר, הארץ עם כל המשמעויות שלה, אתם מתאימים. אשר נשבעתי לאבותיכם, לאברהם, יצחק ויעקב, אתם בנים של אברהם, יצחק ויעקב. ועל כן הארץ הזאת היא תואמת, היא מתאימה לכם. כלומר, כמו שאמרתי, הארץ וכל התפקידים הגדולים. רק צריך דבר אחד להיות, לבטוח בריבונו של עולם, לדעת להישען עליו. מאור עיניים אומר, כתוב, נתתי הארץ על הפסוק הזה, ונתתי לפניכם את הארץ, בואו רשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. הקדוש ברוך הוא נשבע לתת להם, מאיפה התקיימו את השבועה? לתת להם ולזרעם אחריהם. אמנם האבות היו בארץ, אבל הם היו גרים. הארץ לא הייתה שלהם, עוד לא ניתנה להם הארץ. והקדוש ברוך הוא נשבע לתת להם ולזרעם אחריהם. אבל כן הוא מפרש את הדברים קצת בצורה קצת יותר פושטת. אברהם, יצחק ויעקב הם אבותינו, אבל זה כבר נפח למושג. אברהם, יש בחינת אהבה, אברהם הוא אבי. הקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם, בעצם למידה הזאת שאברהם נושא. אברהם אוהב את ריבונו של עולם, במידת אהבה מגיע לכם הארץ. גם ליצחק במידת היראה, אתם תהיו מחוברים לקדוש ברוך הוא על ידי רע, על ידי דבקות בקדוש ברוך הוא, בהתבטלות כלפי ריבונו של עולם, הארץ נתונה במידת העירה, במידתו של יצחק, והארץ נתונה גם במידתו של יעקב, שהיא החיבור של העירה ואהבה. והקדוש ברוך הוא נתן כל עוד שהאהבה הזאת שאברהם, שהמושג הזה של אברהם היה קיים בישראל, זה היה בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון, ישראל נכנסו אחרי כל הניסים הנפלאות של יציאת מצרים, נכנסים לארץ ישראל, כובשים את ארץ ישראל, מוקם בית המקדש, זה היה בחינה של אהבה. ישראל מגלים אהבה לריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא מגלה את האהבה אליהם, והארץ נתונה לישראל במידת אהבה. בית המקדש השני, הופעה מצומצמת. כבר לא כל ישראל, כבר יש בית המקדש, אין שלטון מלא של ארץ ישראל, יש שלטון כללי של גויים על ארץ ישראל, שלטון מצומצם השלטון של ישראל בארץ ישראל בבית השני. אין במקדש את השכינה, חמישה דברים חסרו במקדש, אורים ותומים, שכינה, והאש שאתה יורדת מן השמיים. הדברים היותר מרכזיים, הארון, כל אלה היו חסרים בבית המקדש השני. בית המקדש מבחינת הופעה מצומצמת, בחינה של דין, בחינה של עירה. בית המקדש השלישי הוא במידתו של יעקב. בית המקדש השלישי עומד להיבנות במהרה בימינו, הוא בחינה של יעקב, שהוא בחינה המאחדת את האהבה והעירה ביחד, וכאן יש לימות. בחינה של אהבה זה מידה אחת שהיא חד צדדית, ימין, אבל זה חד צדדי, זה לא שלם, ולכן יש קצה, יש סוף להופעה של המידה הזאת, וכן המידה של העירה. אבל המידה האחרונה, מידת המשלבת את שתי את האהבה והעירה ביחד, מידתו של יעקב, מידת התפארת, מידת האמת, היא מידה שקיימת לעד. שפת אמת תיקון לעד. זה עניינו של בית המקדש השלישי. הקדוש ברוך הוא, הנה נתתי לפניכם את הארץ, הוא מפרש, הנה נתתי לפניכם את אשר נשבעתי לאבותיכם, לאברהם, לבחינה של אברהם, ליצחק, בחינה של יצחק, ליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. והמדרש בספרי אומר, לתת להם, זה בזמן יהושע, לזרעם אחרי, לזרעם, זה בזמן בית שני, אחריהם, זה בבית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו. כלומר, יש כאן רמז בפסוק הזה, זה מתאים למה שאנחנו אמרנו עכשיו, אברהם, יצחק, יעקב, איזה שלושת האבות, שלושה בתי מקדש, ולתת להם ולזרם אחריהם, אלה שלוש פעמים שהקדוש ברוך הוא נותן את הארץ לישראל. כשאנחנו מתבוננים בפרשה, כל הדברים שאומר משה בפרשה הזאת, זה בעצם דברי הדרכה לא לירא, לא לפחד. אולי בגלל זה גם נכנס העניין הזה של שמשה מספר שהוא ויקח את ראשי שבטיכם וכו', ולא תגורו מפני איש. ככה צריכים להיות השופטים. לא לפחד. לא תכירו פנים במשפט, לא תגורו מפני איש. אחר כך מספר על חטא המרגלים, לא אביתם, יראתם, והדרכה הייתה לא לירא, לא תרצון ולא תירון מהם. השם אלוקיכם הולך לפניכם, הוא ילחם לכם ככל אשר עשה איתכם ממצרים לעיניכם. וכולי. וישראל לא היה להם את הכוח לשמוע. ואז בא העונש, ויהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שמה והוא ינחיל את ישראל. אחר כך הסיפור על סיחון ועל אוג, שוב פעם הייתה עירה פחד לעשות את המלחמה, והקדוש ברוך הוא אומר על ידי משה רבינו, היום הזה החל תן פחדך, תן פחדך ויראתך על פני עמים תחת כל השמיים, אשר הם שמעו את שמעך ורגזו וחלו מפניך. אחר כך פוגשים את אוג, אל תירא ממנו, הדרכה, לא לפחד, לא לפחד. הולכים, נכנסים לארץ ישראל, צריך להיות גיבורים, לא לפחד. והסיפור של סיחון, הזכרנו פעמים קודמות, ספר העיקרים אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לאסוף את הר סעיר ואת את אדום, את עמון ומואב, אבל ישראל ביקשו לעבור והם לא הסכימו, יצאו בעם גדול לקראתם וישראל מסובבים. ככה התורה מספרת את הדברים האלה בפרשת חוקת. והסיפור הזה לא סיפור נעים כל כך, שישראל מבקשים רשות לעבור, עברה ברגליי, רק עבור, ולא נתן. לא נתנו לעבור. ולא היה נעים, צריך היה לסוב ולהקיף את הארץ. אומר בספר העיקרים, שאחר כך הבינו מדוע היה צריך להיות הסיפור הזה, מה התוכן, למה הסיפור הזה כתוב? לארץ סיחון, וגם פה משה מבקש, רק עברה ברגליי, אנחנו נקנה את האוכל, רק תן לנו לעבור לארץ. ויצא סיחון לקראתו בעם גדול, הוא לא מסכים. הקדוש ברוך הוא, והתורה אומרת, כי הקשה השם את ליבו, למען תיתחו בידך כיום הזה. מה זה הקשה השם את ליבו? לא עבה סיחון מלך חשבון אבירנו בו, כי הקשה השם אלוקיך את רוחו ואימץ את לבבו למען תיתו בידך כיום הזה. הוא התעקש כדי ליפול בחרב על ידי ישראל. מה הוא התעקש? למה הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו? אין בחירה חופשית? למה הקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו? מסביר בעל ספר העיקרים, הקדוש ברוך הוא לא הקשה את ליבו, הוא הקשה בעצמו את ליבו, אבל כאילו הקדוש ברוך הוא נתן לו אפשרות לטעות. הוא ראה שכשישראל רצו להיכנס דרך מואב, הם לא נתנו להם. אז ישראל פחדו, כאילו פחדו, והלכו מסביב. ההוראה האלוקית הייתה שלא להתגרות במואב ובהמון, לא להתגרות, לבני לוט נתתי אותם ירושה, לא לבני עשיו, לבני עשיו יש להם גם כן זכויות על הארץ שלהם, אלא להקיף את הארץ הזאת. סיחון חושב שזה בא מפחד, ישראל מפחדים, אז גם סיחון לא נותן לעבור, הוא מקשה את ליבו מפני מה שהוא ראה, שמקודם המהלך הזה, הוא ראה את המהלך הזה שישראל מקיפים כאילו הם מתיירים, אפילו שהם יצאו ממצרים והקדוש ברוך הוא עשה להם את כל האותות והניסים והנפלאות, למה הם מפחדים? כנראה שמשהו ישתנה, אפשר לעמוד נגדם. ואז סיחון מקשה את ליבו למען תיתו בידך כיום הזה. כלומר, יש לפעמים תופעות כאלה שהגויים טועים, הם חושבים שאנחנו חלשים, הם חושבים שאנחנו אין לנו כוח להילחם, שכל נופל יקר לנו מאוד מאוד, וגם אם יתגרו בנו וגם אם יחטפו מאיתנו שבויים, אז אנחנו לא נגיב, כי אנחנו מתיירים. ואז הם מקשים את ליבם, ואז הם מתגרים בנו, וכל זה כדי לתיתו בידך כיום הזה. צריך לשלוח את הפרשה הזאת למקבלי ההחלטות. כל הקשחת הלב של הגויים זה בשביל שאנחנו נחזור את, לבנון אלינו. זה הארץ של ארץ ישראל. והם לא והקושי הזה של הלב זה פשוט. חייבים לעשות איזה שטח פנוי, שלא כביכול שני קילומטר, עד הליטני, התלבטויות. ריבונו של עולם רוצה לתת לנו את הכל. צריך להבין את זה. למען תיטוב בידך כיום הזה. מה זה, הפרשה הזאת הזדמנה עכשיו במקרה? אין מקרים. פעם הבעל קורא אצל הרבי של חב"ד, אולי זה היה אצל הבעל התניא, הפסיק, הקורא הקבוע הפסיק לקרוא, והיה צריך בעל קורא חדש. אז הזמין אותו הבעל התניא, ושאל אותו, אתה יודע לראות בפרשה את כל המאורעות של השבוע שקוראים בפועל? אמר לו, כן. ואתה יודע גם על כל פרשה מראשון עד שני, כל יום ויום, לראות איך שהדברים האלה מתרחשים בפועל? אמר לו, כן. אז אמר, אתה יכול להיות בעל קורא. הפרשיות הם, אמר לו, אתה יכול להיות בעל קורא אם אתה יודע לקרוא את הפרשה ולראות שהפרשה הזאת היא נוגעת להיום. כל דבר השם זה תמיד לנצח נצחים. דברי התורה הם לתמיד. ופרשיות השבוע הן מסודרות. המאורעות למסודרים לפי פרשות השבוע. אך יותר מדויק להגיד. אנחנו, בימים האלה שאנחנו עומדים בימי קרב, בימי מלחמה, בלבנון, אז זה הדברים שאנחנו צריכים להפנים בתוכנו, שריבונו של עולם מקשה את לבבם כדי לתת אותם בידינו. זה לא פעם אחת ולא פעמיים. כל הכיבושים מאז מלחמת השחרור הם היו בגלל הקשחת הלב. כשהוחלט על מדינה, הקמת מדינת ישראל, החליטו להקים מדינה בשטח קטן מאוד מהתחום של מדינת ישראל שהייתה בקו הירוק. חצי מהגליל לא היה צריך להיות בידינו, והיה שטחים מאוד מאוד מצומצמים. הערבים לא הסכימו. לא הסכימו לחלוקה, לתוכנית החלוקה. הקדוש ברוך הוא הקשה את לבבם, ואז הוקמה מדינת ישראל על שטח הרבה יותר רחב ממה שהוסכם לתת לה. אחר כך מלחמת ששת הימים, הקדוש ברוך הוא הקשה את לבבם, הם החליטו להתנפל עלינו. ואז אנחנו התרחבנו לכל המרחבים, לכל סיני וכל יהודה ושומרון ורמת הגולן. אחר כך הייתה גם כן השם הקשה את לבבם שם של הלבנונים, האיראנים, מאיפה שזה מגיע. אז היה לנו איזה תחום שטח שאנחנו שלטנו בו גם בלבנון, השם הקשה את לבבם. וכל פעם איך זה בא, ישראל כאילו נראים שהם מפחדים. והמראה הזה גורם אחר כך להתרחבות. וכנראה שזה מה שיהיה בסוף. אני יודע אם זה יהיה בשבועות הקרובים, אולי כן, או שזה ייקח עוד כמה שבועות, אבל בסופו של דבר, קשיות הלב של הגוי מסביבנו, זה למען תיטו בידינו כיום הזה. זה הניסיון שהיה לנו עד עכשיו, וזה מה שכנראה שהולך להיות לעתיד לבוא. אז אם אנחנו רואים קצת איזה ההנהגה של המנהיגים, שהיא כאילו לא מספיק חזקה ומבטא גבורה, אז זה תרגיל אלוקי. ריבונו של עולם עושה את זה, כדי שיחשבו, כדי שאנחנו אחר כך נוכל להתגבר עליהם. אנחנו כל הזמן מתגוננים קדימה. צבא הגנה לישראל מתקדם דרך התגוננות. אנחנו בזה מסיימים את הזמן. אני לא יודע אם נסיים אותו, כי אשתי סיפרה לי עכשיו שהיא קרא באיזה דף בעיתון שהרבי אדמור מבוסטון, הוא אמר שלא ייתכן לצאת לחופשה, אחריכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה. שמעתי שגם הרב עובדיה אמר כך, אולי עוד רבנים. אז צריכים לשקול את הדבר הזה. הלב, האם הלב מרשה את זה? אני לא עשיתי את התוכניות משכבר הימים, כי אינני יודע מה לילד יום, ריבונו שלם יכול הכל להפוך לטובה במשך כמה ימים, ולכן קשה מאוד לתכנן בעניין הזה. גם הממשלה לא יודעת מה יקרה בעוד שבוע או שבועיים, אז אי אפשר לתכנן על מה יקרה. אבל צריכים באמת לשקול את הדבר הזה. הרי ברור שטיולים בגליל בינתיים לא עושים. אז מה נעשה? ככה, רצינו לראות את ארץ ישראל, ללכת לקברי צדיקים, להתחבר לקדושת ארץ ישראל כמה ימים במשך השנה, אבל אם זה לא ניתן, אז נצטרך לחשוב. ועל כל פנים, בוודאי שבין הזמנים הזה צריך להיות שונה בגלל האירועים שאנחנו פוגשים אותם, שאנחנו נמצאים בהם. ועוד נשקול את הדברים ביחד, נתבונן מה לעשות. אתם יודעים שלקראת הזמן הבא יבואו קבוצה גדולה של תלמידים לישיבה, כ-50, אולי קצת יותר, וזה מחייב. אני חושב ש פה ההזדמנות היחידה לדבר איתכם לפני שאנחנו נמצאים ביחד, ואי אפשר להפריד ולדבר איתכם בפני מלבד. אבל אנחנו חייבים, הישיבה צריכה כל הזמן להתקדם, והיא מתקדמת, אבל צריכה להתקדם עוד יותר מהר, כי אנחנו, כמו שאנחנו רואים שהגאולה תתקדם מהר, אז גם אנחנו צריכים לעשות שהישיבה תתקדם מהר כדי שתתקדם מהגאולה, כן. ועל כן אני מאוד מבקש מתלמידי הישיבה להרגיש את עצמם, כל אלה ששנה שנייה, שלישית, רביעית בשנה הבאה, כן? להרגיש את עצמם חלק מהצוות של הישיבה. באים תלמידים חדשים, כל שנה ב' ומעלה הם כולם אנשי צוות. יש צעירים יותר בצוות, יש קצת יותר מבוגרים, ואני קצת יותר מבוגר. אז, אבל כולנו חלק מהישיבה. ולהרגיש לא רק תלמיד שבא לקבל, אלא שותף שבא לתת. וגם אחרי הרבה שנים, כשאדם הוא גם נותן, הוא גם עדיין מקבל. כי הישיבה נותנת לכולם. מתלמידה יותר מכולם גם כן. כלומר, התהליך הזה שמתרחש במשך הזמן, זה כל אחד הוא גם מלמד, גם לומד. נהיה שותף בכל המערך של התגדלות הופעת התורה. בדרך שאנחנו עוסקים בה, שאנחנו חושבים שחשוב מאוד, שהיא מאוד תצליח ותתחזק ותתפוס את מקומה הנכון בתוך עולם התורה. אז אני מברך אתכם בתור אנשי צוות חדשים, שתצליחו בתפקידכם. יש כאלה שהתפקיד שלהם הוא לעמוד בחדר השיעורים לתת שיעור. יש כאלה שהתפקיד שלהם בחדרים, הם אנשי צוות נסתרים. הם גרים בחדרים, הם צעירים, ויש להם תפקיד. יש בחדר האוכל, בכל מקום שאנחנו נפגשים עם החדשים, לזכור את העובדה הזאת ולשמש דוגמה, ובינתיים גם אתם תרוויחו מתלמידה יותר מכולם. אם מישהו ילמד בגלל שתלמיד החדש לא רצה שתלמיד החדש יראה ושהוא לא לומד כל כך טוב, אחר כך הוא ילך לתלמיד, יגיד לו תודה רבה שחיזקת אותי. כלומר, לקחת את זה כדבר שמוסיף לכל אחד ואחד. אז בעזרת השם אני מדבר מזרז למזורזים, לא מדבר אל אנשים שלא רוצים לעשות את המקסימום בלימוד, הרי כולכם רוצים לעשות את כמה שאפשר יותר. וכאן אנחנו גם השעה לברך את התלמידים היוצאים לצבא. השם יברך אותם. אם מי שיחזור עם פחות, עם שניים שהוא השפיע עליהם, נצטרך לדון בקשר חזרתו. כי הוא לא עשה את תפקידו. פעם אמרו שחסיד אמיתי זה מי שעשה שני מתנגדים לחסידים. אם הוא לא עשה שניים, לא הפך שני מתנגדים לחסידים, סימן שהוא לא בוער בחסידות. וגם בן ישיבה, מי שלא עשה שני בחורים מהצבא שחזרו להיות בני ישיבות, קושיה עליו. אז תדעו לכם, אתם לא רק יוצאים שם לעשות את המלחמות הפיזיות, אלא גם מלחמות הרוחניות, ובעזרת השם אנחנו מברכים אתכם שכולכם אתכם לשלום, שובכם לשלום, בעזרת השם תעשו חיל, מזדמן לכם קצת לא תנסות נקמה בגויים, אנחנו מחזקים אתכם. ושנזכה במהרה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.